אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החקלאות לשעבר, סגן שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, אפשר להגיד קיבוץ מפלסים, מהמחנה הממלכתי. שלום.
שלום רב, שלום, יום טוב, כיף להיות כאן שוב אחרי אירועים
קשים ביותר.
בעלי משמעות עמוקה מאוד, קשים מאוד, באמת, קשים ברמה תנכית. אני
אלון, לא הקיבוץ שלך הותקף. ספר לי על השבעה באוקטובר.
קודם כל, אתה אחד הראשונים שאומר נכון, שבעה באוקטובר, זה גם נכון מבחינת עברית, וזה גם כל כך סימבולי, דוד, השבעה באוקטובר. כמה שבעה עברנו, כמה עצב יש באירוע הזה, של החללים והנטבחים, והאנשים שעדיין נמקים, והנופלים, הגיבורים, והעקורים מביתם. אני הייתי באותו יום שישי, חזרתי מלטרון, מכנס של שריונאים.
הכנס הידוע של השריון?
בלטרון, בשישה
בלטרון,
באוקטובר.
כן.
חזרתי חזרה, ולקחתי טרמפ. אדם, לא הכרתי, לקחתי טרמפ למפלסים. מסתבר שהוא בן של חבר טוב טוב שלי, עזתי, שעשרות שנים עובד אצלנו, בהפסקות.
עזתי ערבי.
עזתי ערבי לגמרי, פלסטיני, הגיע למפלסים.
והבן שלו היה שם?
והבן לקחתי אותו טרמפ. הם עבדו כמו עשרות, כמו אלפים רבים שעבדו ב... אני מחבר בין הדברים, נשארתי לבד עם הבן, באותו יום, שאר המשפחה לא הייתה בבית, היינו ביחד, אכלנו, עשינו חיים טובים של אבא ובן, הלכנו לישון, הוא אצלנו בבית, הוא ישן בממד, 6:30, הצבע האדום, המוכר, נכנסים, אני מצטרף אליו, עוד מתכתבים שאת הכלב של הבן השני, שנסע ולא היה בבית, בקיבוץ, אני הוציא אחר כך שיגמר הצבע האדום לסיבוב. פתאום אני שומע טוק 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 טוק, מין קולות, אמרתי לו, זה נקל. אחר כך הוא אמר לי, אבא, היום לא אומרים נקל, אומרים משהו אחר, לא יודע. נשק, ירי. אמרתי לו, אתה מוכרח לצאת. הוא קצין בדובדבן, במקרה היה לו כל הציוד, כל האפוד, כסדה, כי הוא היה אמור להיות בקר בתרגיל של צנחנים ביום ראשון. והוא יצא, ולקח את הציוד. הוא לא חבר בכיתת הכוננות, אבל הוא מיד כשיצאנו, אנחנו ליד החמל של הקיבוץ, ממש מעבר למדשאה הקטנה, הוא ראה את אחד מהחבר'ה הצעירים, שהיה עם הציוד של כיתת הכוננות, ורץ איתו לכיוון השער. היה נראה שיש אירועים בשער. אני נשארתי בחמל, בבונקר החמל, במקלט, ושם הייתי במשך כמה שעות. הצטברו העדויות של מה קורה במפלסים. במילואים שלי עסקתי בכמה עניינים, הייתי מפלג בשלדג, ואחר כך עסקתי בתכנון ושליטה על מבצעים. אז הסיטואציה הזאת הייתה מוכרת לי, רק שהפעם באופן כמעט הייתי אומר נונשלנטי, בלי נשק, בלי כלום מסביב, הבנתי די מהר מה מתרחש, אבל הבנתי שזה אירוע ענק, קולוסלי. אגב, הבנתי משום שהחטיבה הצפונית שהתקשרתי אליהם וענו לי בכל רגוע, חיילת צעירה, אנחנו מכירים, מטופל. כשאומרים מכירים מטופל, כשיש עשרות מחבלים בקיבוץ שלך, סימן שיש פה איזה אירוע גדול. קריאות לעזרה מקיבוץ ארז, פצוע קשה מאוד שלא מפנים אותו במשך שעה, שעתיים, אתה מבין שיש פה אירוע ענק, אתה לא שומע שום דבר מנחלוס ומכפר עזה. אז היה לי די ברור שזה המצב. במפלסים היה
מזל גדול,
הצטברות של תכנון סדור של כיתת הכוננות והרב שץ מוישה קפלן, של מזל ושל נחישות ואומץ של חברי כיתת הכוננות וחמישה שישה בני קיבוץ שהיו באותה שבת, באותו חג, עם נשק, ויצאו ונלחמו 16 קנים מול כל מספר בין 20 ל-40 טרוריסטים שנכנסו למפלסים או רצו להיכנס ומנעו מהם, ואנחנו מנענו מהם, הוא מספר נכון. פרצו בהתחלה ארבעה לשכונה הצפון מערבית, הם ניסו להיכנס לבתים, לא הצליחו, נתקלו בחבר כיתת כוננות שהגיע, ירה בהם, בשניים מהם חיסל אותם, האירוע הזה הסתיים. בשער, לשם רץ הבן שלי ועוד חבר, היה לחץ של 10-15 מחבלים, טבחו בישראלים מחוץ לשער הצהוב שלא נפתח למזלנו, הוא נתקע, אבל הם הצליחו בסופו של דבר לפוצץ את השער של הולכי רגל, דחקו את הבן ואת החבר לאחור, הם נכנסו, העמיסו, חטפו בעצם תאילנדים, 12, הביאו אותם באיומים, טרקטור ועגלה לשער, הביאו אותם רגלית, אבל אז קרה האירוע שהוא ההצטברות של מקרים שהצילה את הקיבוץ, הכוח המבצעי של שבק, בראשותו של הגיבור, של יוסי טהר, יחד עם ימם, הם חברו ביחד בצומת שער הנגב, שעטו לכיוון כפר עז הרעים, אבל באמצע היו צריכים לעבור במפלסים, נתקלו מהשער של מפלסים, נלחמו, יוסי טהר נהרג, אבל המחבלים נדחקו לכיוון חץ שחור, 500 מטר ממפלסים. באותו זמן, עוד חוליה עם רכב, כמה אופנועים מנסים להיכנס מדרום מערב למפלסים, חבר'ה שלנו שמגנים מהבתים ממש, ממש מגנים על הבית, מהבית, יורים בהם ודוחקים גם אותם. בזה פחות או יותר הסתיים החלק הראשון. כעבור, בינתיים כבר יש כתבם באוויר, כתבם שאין לו שליטה מרכזית, חיל אוויר עדיין לא התארגן, אבל הם בקשר עם כוחות הקרקע של השבק. ואז אומרים להם בסביבות 11 וחצי, יש טור מעזה לכיוון מפלסים, עומד באזור בית שביטת הנשק, חץ שחור, חצי קילומטר ממפלסים, מתארגן. עשרות מחבלים, כתבם מזהה אותם, בודק שהם באמת המחבלים ולא כוחותינו, והורג שם, הם ספרו 140, לפחות 140 גופות, במשולש הקטן של בין...
של עזתים.
נרעם, של עזתים. מין מפלסים, נרעם וחץ שחור, בסביבות השעה 12, הקרב על קיבוץ מפלסים הסתיים, את כל זה נודע לנו כמה ימים לאחר מכן, לפני שבוע, שבועיים ביקרנו בטייסת, החיבור של האומץ לב, של התכנון הנכון, של הכנת הכוחות, של הרבשץ, הנשקים היו בבית, במפלסים, והתוספת של כוח אדם, וההצטרפות של חיל האוויר ושבק ימם, עשה את העבודה.
שמע, אלון, אני פשוט... שמעתי את הסיפורים האלה כל כך הרבה פעמים, אבל לשמוע את זה ממך, בצורה שבה אתה מספר את זה, זה פשוט מרתק. זה מרתק, זה מפחיד, ואני לא מצליח להבין לפעמים איך הגענו לסיטואציה הזאת, שאתם הורגים 140 מחבלים עם מספר הורגים נמוך, ואתם ניצלים מטבח נורא ומחטיפה, ואתם הייתם הקיבוץ היחידי שהצלחתם לצאת מהאירוע הזה בשן ועין.
אני רוצה לחדד, דוד, קודם כל, במפלסים, בתוך הקיבוץ, לא נהרג איש. נפצעו קל. שני לוחמים...
נהרג טהר מהשבק.
נהרג יוסי טהר מחוץ לקיבוץ.
כן, כן, אבל הוא בא להגן על הקיבוץ.
שלושה חברי קיבוץ נהרגו, תושבים, מחוץ לקיבוץ, אחד מהם שעת להצטרף לכיתת הכוננות.
כמה הרוגים היו בקיבוץ סך הכל?
בקיבוץ, לנו...
לא, אני מתכוון באזור של הקיבוץ.
מחוץ לשער של הקיבוץ, אני לא יודע להעריך, דוד, אבל בוודאי 20, 30, 40, אני לא יודע, השער היה זרוע גופות, רובם של ישראלים, גם של מחבלים. המחבלים השאירו 4 גופות בתוך הקיבוץ, והשאר בחוץ, וכל הדרך, מצומת שער הנגב ועד חץ שחור, היה זרוע מכוניות של עוברים, של חבר'ה שהלכו לעשות ספורט, מהמסיבה, היה טבח גדול בחוץ, אבל, רציתי להגיד, גם בזיקים גרשו את מי שניסה להיכנס. הם לא נכנסו. כנל ביד מרדכי. בקיבוץ נרעם מנעו את הכניסה, ובקיבוץ ארז קרב מדהים, מתחת לאנדרטה של לוחמי תשח שהקימו את קיבוץ ארז, הם ניסו להיכנס בערך מחלקה של 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 מחבלים, והכיתת כוננות של ארז עם אנשי קיבוץ אורנר השכנה שבאו, השכן שבאו לעזור להם, מילאו מחסניות, זרקו להם ומנעו את הכניסה גם שם, יש שם הרוג אחד. האירוע של מפלסים הוא אירוע של, הייתי אומר, מסיבי, של כניסה לקיבוץ ושל דחיקת המחבלים עם ההצלה המדהימה אל מול גל הפלישה השני, לא הראשון, של 6.5, אבל ב-9, 10, כבר התארגן גל פלישה נוסף שכוון אלינו, אולי לסדרות, אני לא יודע, אנחנו היינו הקיבוץ הקרוב ביותר, והתקיפה של חיל אוויר בעזרת הקטבאמים, הוא זה שבעצם זה מנע אירוע, את הטבח במפלסים.
זה אירוע שיזכר בתולדות ימי ישראל לדורות.
לא ישכח, יישאר, תמיד. כמו מלחמות, יהושע, כמו מלחמות בבבל, באשור, זה אירוע קולוסלי, תנכי, כמו שאמרתי, בסדרי גודל, שלא רק יזכרו אותו, יזכרו אותו בצדק, משום שיש פה איזה לקח, כמה סימבולי, כן? השישה והשבעה באוקטובר, 73, 23, משהו בעצם
שבעה.
אומר...
השבעה
באוקטובר, מה שמצמרר, זאת בעצם ההבנה שאנחנו נתחקר ונסיק מסקנות.
השבעה ונלמד... בחג מתן תורה, תחשוב
כן,
את ה...
אבל...
תחשוב שנייה על המשפט המצמרר. השבעה בחג מתן תורה.
כן, כן. עברנו משבעה לשבעה באוקטובר, השם הזה הוא קולע לצערי. הדבר שאדם בוגר צריך להסיק מהאירוע הזה, זה שפעם אחת חובתנו ללמוד. ואגב, מיום כיפור למדנו, ואמן
לא
עטוף.
למדנו.
למדנו המון.
לא למדנו
עטוף.
כלום.
עוד נדבר.
אם זה מה שקרה, לא למדנו
רגע,
כלום.
רגע.
אני רוצה להגיד משהו. שמה,
רגע, דוד, תתן לי רק לשים את המשפט. מה שאני רוצה לומר, זה שהאנשים הכי טובים ניסו ללמוד, בסדר?
ניסו, זה בסדר.
זה אומר שמערכת
It's
אנושית...
It's not good enough.
המערכת האנושית היא כזו, שהיא מועדת לכישלונות, לקריסות.
והיא שוכחת מהר.
יכול להיות. ולכן צריך מעטפות הגנה, כנראה, יותר חמורות ממה שחשבנו שצריך.
זה אנחנו יודעים
בדיעבד. הביטוח עולה, כרגע, בשבועות אלו. הביטוח ההיסטורי של קיומו, של עם ישראל במדינת ישראל.
תראה, אנחנו לא הולכים לעשות כאן לא צוות בדיקה ולא הטלת אשמה. אבל אם נדבר באופן כללי, כולם, כל מי שהיה על ההגה, שזה צבא ופוליטיקה, כשלו. ואת זה אנחנו כבר מבינים. אתה בעד ועדת בדיקה עכשיו? אתה בעד שהממשלה עכשיו תלך?
לא, שני דברים שונים.
שאלתי שתי שאלות.
שתי שאלות שונות, בוא נלך. אני ברור שצריכה ועדת בדיקה, חקירה, ממלכתית,
עכשיו.
לקבוע עכשיו את הוועדת חקירה?
כן.
לא, אני חושב שאנחנו, הסיבה העיקרית שלא כרגע צריך להחליט על זה, זה שהיא יוצאת, ועדת חקירה דורשת זמן פוליטי. אנחנו, המחנה הממלכתי, עומדים על כך שאנחנו בזמן מלחמה, אנחנו עדיין בזמן מלחמה, בזמן החזרת חטופים, ואנחנו צריכים לעשות, כן צריכים לאפשר לכוחות הביטחון, לא רק צהל, לתחקר כדי שאירוע דומה וכולי לא יקרה.
טוב, זה עושים.
וזה צריך לעשות.
אתה מדבר על תחקור נקודתי.
ועדת החקירה היסודית, מהסוג שבאמת היה אחרי אירועים גדולים, אני חושב שצריך טיפה להמתין. אני משוכנע,
אני לא חושב, אני בטוח, אני דעתי כדעתך, אני חושב שכל מי שצועק ועדת חקירה עכשיו עושה נזק למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, גם את דעתי, כי גם לי מותר להביע דען. אתה מרשה לי? אתה מרשה לי?
מקום שלך.
אני כן. לא, אני גם חושב שעכשיו קריאות להפלת הממשלה זה שערוריה, זה חוצפה, וזה גם לא עם הרבה שכל.
דוד, אני אוסיף
מי,
לך.
אני אתן לך להוסיף.
כן.
אני רק אומר, מי שקורא היום להפלת הממשלה, אין לו הרבה שכל בראש. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול לחוס עליי. להפיל היום את הממשלה זה אומר בחירות. בחירות עכשיו זה אומר להתחיל להילחם אחד בשני, מה אמר גנץ ומה אמר לפיד ומה אמר זה ומה אמר ההוא. זה לא הזמן. דקה אחרי המלחמה, כן.
נכון.
אתה מסכים איתי?
אני בגדול מסכים.
מה זה בגדול? גם בקטן.
אני אחדד את הדברים. מצד אחד, אני חושב שצריך, אנחנו מתקרבים לרגע, וצריך לעסוק בזה כרגע, זה כן, על תאריך מוסכם לבחירות. זה כן.
למה?
אבל, רגע, משום שברור, משום שברור שאנחנו לא נוכל לעבור 3-4 שנים עד הבחירות,
איך 3-4 שנים? 3 שנים פחות.
לא, אז אני לא מסכים. אני חושב
לא, אני לא דיברתי מסכים, לא מסכים. אני אומר, אתה אומר 4 שנים, זה לא.
3 שנים, כמה? 3 ומשהו.
כן.
אני חושב שזה צריך, כמובן, זה צריך להיות ברור מאליו.
טוב, אז זה יש דעות לכל הכיוונים. אני לא מביע את דעתי פה. אני לא מביע את דעתי. אני חושב שבמקרה הזה אין לי דעה מה צריך ומה לא צריך. או בוא נגיד, יש לי דעה, אני לא רוצה להביע אותה. אני רק אומר דבר כזה, תראה. אתה לא יכול להמשיך כאילו לא קרה כלום מצד אחד. מצד שני, לעשות עכשיו את כל הפעולות האלה.
עכשיו אני בא לשם.
ברור שזה לא הזמן, זה הכל.
אנחנו,
ובזה אנחנו מסכימים.
לכן אני אומר, בחירות צריכות להתקיים. אבל,
שום דיון. יש עוד אפשרות שיהיה אי אמון קונסטרוקטיבי כמו שמדברים עליו?
תראה, לא סוד שהיינו, אני חושב שזה היה הדבר שהוא אפשרי, אבל זה לא קורה. ואנחנו לא עוסקים בזה.
לא, זה לא קורה.
ואנחנו כרגע,
אתם עוסקים בזה.
אני לא עוסק בזה. אני לא עוסק בזה. אני רוצה להגיד לך. עכשיו סביב הסוגיה הענקית, הענקית, מז'ורית מעין כמוה, של גיוס מלא, השירות לכל, האיזון המחודש, שבו גם ערבים וגם חרדים יהיו שותפים לדתיים וללא דתיים בשירות למיניהו, אומרים לנו שטיפול הממשלה, טוב מאוד, תשמחו בזה שזה יתפוצץ. ואני אומר שאנחנו באירוע שבו אני רוצה שיחזרו חטופים כמה שיותר מהר. אני רוצה לדאוג ששלטון החמאס
מה
קורס.
מה שאם תיפול לממשלה לא יקרה, כי הכל יהיה בקרס מוחלט.
אנחנו נתחיל להתעסק, נפריע ברור. לעצמנו. תאר לך שפה עכשיו, תוך כדי דיח, מתחיל אני, מוזיקה והפרעות.
אני קטונתי מלתת עצות, בטח ובטח למשפחות החטופים, שליבנו איתם ואנחנו מרגישים את הכאב. זה לא כאב שהוא פשוט, זה כאב של אלפים של אנשים, אתה יודע מה, של מיליונים של אנשים, גם אם הם לא שותפים,
נכון, נכון.
על
אלפים בקרבה ישירה
ומיליונים, אלפים בקרבה ישירה ומיליונים. אבל ברור שאם עכשיו אתה הולך להפיל ממשלה, אז ברור לך שכל הנושא הזה ייעצר, ואני לא רוצה שהוא ייעצר, אני רוצה אותם בבית.
הוא ייעצר, הוא יהפוך לפוליטי, עוד יותר גרוע.
הוא יהפוך לפוליטי עוד יותר.
עוד יותר גרוע.
כל מילה שלך.
עוד יותר גרוע. ולכן אני אומר, שבאופן פרדוקסלי אנחנו, שאנחנו סוג של קופוזיציה כזאת, כן, באנו לחירום המלחמתי, כן, אז לכאורה אנחנו צריכים כמה שיותר מהר.
לא, אבל העם יותר חשוב.
ואז אני אומר, אנחנו כן נמשיך לעשות את מה ש... אם נגיע, בעקבות המציאות הזו, היום, ההזדמנות במרכאות או בלי מרכאות, להגיע להסכמות כוללות לגבי השירות, אז יידחו הבחירות.
אתה חושב אבל שהשוט של בגץ, המונף על החרדים, יביאו אותם להסכמה ללכת לאיזושהי פשרה?
אני לא יודע, דוד, אני מקווה, מייחל, מתפלל בדרכי, שהם יבינו את עומק תחושת חוסר ההוגנות.
אתה צודק, אבל אם הם לא יבינו זה בדרך הזאת, בגץ יכפה עליהם לעשות את זה.
כן, והוא יכפה, ואז מתפלגת ממשלה, ואז אני אומר שאני, בתור מי שמחפש בחירות בתאריך מוקדם, השנה.
מעדיף לוותר על זה אם יגיעו להסכמות.
אני אומר, קודם כל, לא ככה, לא בגלל זה, לא בגלל שבירה של הסכמות בבית המשותף. תראה, זה לא סוד שאני מה שנקרא דופן שמאל של מחנה ממלכתי. אבל כדי שדופן שמאל ודופן ימין בעם שלנו, בבית שלנו המשותף, יוכל להמשיך להילחם ביחד, ללמוד ביחד, להתחתן ביחד, לעבוד ביחד, הוא צריך מחנה משותף. המחנה המשותף מזדעזע כרגע.
אלון, תגיד, אמר לי מישהו, אני אספר לך, שידרנו ממקום שבו נמצאים משפחות החטופים מהרודס בתל אביב, ותפס אותי שם מישהו, היו שם מי שהיה רפשט של קיבוץ נירם ועוד מישהו, והמישהו הזה אמר לי, רוב רובם של האנשים, הוא אמר, אני שמעתי את זה ממנו, הפכו משמאל לימין. ושאלתי אותו מה זאת אומרת, הוא אמר, חשבנו שאפשר לחיות עם הערבים, חלק מאיתנו לקח אותם, טייל איתם, הם היו בני בית אצלנו.
כן, נתתי דוגמה.
נתת דוגמה מצוינת. את אותם פרצופים מכוערים ראינו כשהם באו להרוג אותנו. אני היום מצביע ימין. אז אמרת לו, הפכת לאיש ימין ואתה תצביע ימין? הוא אומר, כן. כי מסתבר שהשמאל פה לא עובד. האידיאולוגיה של השמאל כנראה לא עובדת. זה מה שהוא אמר לי. דעתך.
אני לא מקבל. מה אני כן מקבל?
מה אתה לא מקבל?
אני מקבל. לא, אני לא מקבל שזו את המסקנה שלי. אני לא, דעתי.
מה המסקנה שלך?
המסקנה שלי היא כזו. אמרתי קודם, הגדרתי קודם, שמחיר הביטוח עולה. מחיר הביטוח עולה. כדי לחיות כאן, ברור לנו...
אבל זה לא השאלה.
לא, רגע. אז בצד הביטחוני...
לא, תענה לי לשאלה. אחר כך תגיד
משהו. אני אומר, בצד הביטחוני, כולנו נהיה, או הופכים ברגעים אלו, ניצים הרבה יותר.
בבקשה, ימין. שולחים,
רגע.
מה, זה בושה להגיד את זה?
לא, זה לא ימין. כשהבן שלי ושל מישהו אחר נלחם, מחרף את נפשו בעזה, וממשיך לעשות את זה, כשאני אומר, צריך לפתוח את הרכבת מסדרות לאשקלון, והמשמעות היא שהאוגדה שנמצאת בצפון רצועת עזה צריכה להיות תוקפנית מספיק ויעילה מספיק, אז זה ניציות מלחמתית, זה בוודאי. וכך בכל הגזרות.
לא, זה לא ניציות מלחמתית.
רגע.
זה ניציות. אתה, לא,
הימין, עכשיו אני נוגע בנקודה.
לא, רגע. לא, אתה נותן לי נאום על שאלה קטנה. יש לי עוד שאלות לשאול אותך.
אז אני אקצר לך. בצד המדיני, אני לא שם.
ואני
חושב שמרבית העם...
אפשר לעשות שלום, אפשר לעשות שלום עם הבני אבלה האלה?
שלום זה מילה נורא גדולה.
לא, לא, שלום.
הסדרים מדיניים לכולם...
הסדרים מדיניים זה משהו אחר. אתם חשבתם שאפשר לעשות שלום איתם.
מי שחשב שאפשר לעשות שלום...
נתתם, אני מכוון, המדינה, לא אתה.
מי שחשב שאפשר לעשות שלום עם סעודיה, זה נתניהו, ובצדק, ואנחנו ברחנו ונמשיך לעשות.
לא קשור.
כדי להגיע לפריצת הדרך הזו.
מדינה פלסטינית, אפשרית?
לא כרגע. לא כרגע.
זאת אומרת לא.
רגע, דקה. אבל שאלת האם התוצר של 7 באוקטובר היא ימין או שמאל? אז אני רוצה להגיד לך שבצד, אנשים שאני מכיר, בצד הפרקטי, עין על הכוונת, אצבע בהדק, כן. האם ברור שצריך הסדרים מדיניים שישלימו אזרחיים מדיניים כלכליים את הצדים הצבאיים?
אתה מדבר כמו ליכוד.
מה המשמעות?
אתה מדבר כמו ליכוד.
מה המשמעות? לא, רגע, מה המשמעות? קודם כל זה לא כזה נורא.
לא, זה לא נורא.
לא. בממשלה הרחבה, שאנחנו מכוונים אליה, כך ידברו. ידברו במונחים של צבא חזק.
תקשיב, אתה איש צבא. אתה...
במילואים.
עמדת בראש מועצה, אתה מכיר את הנושא, ישבת שם כשטבחו בנו. אי אפשר לעשות שלום עם הבני אבלה האלה, אי אפשר לעשות שלום, לעולם לא יהיה שלום איתם. הסדרים כן יהיו, שלום לעולם לא יהיה. הם חונכו מגיל אפס.
רגע,
מגיל אפס. שנייה. בבקשה. אני לא הפסקת אותך, נעמת הרבה זמן, וטוב שכך. תראה, אנשים הללו חונכו מגיל אפס, שומעים אותנו מאות אלפים של אנשים. מגיל אפס חינכו אותם שאנחנו בני מוות. מגיל אפס חינכו אותנו שאנחנו בני הקופים והחזירים. מגיל אפס חינכו אותנו שצריך להרוג אותנו. אותם. אני אומר אותנו כאילו...
לדבר בשמם.
כאילו מדבר בשמם. כך חינכו אותנו. ואתה רוצה שיצא ממנו, מעץ עקום, יצא עץ ישר? לא. הם עשו מעשה שיזכר לדורי דורי דורות. הם עשו מעשה שמוכיח לנו שאין עם מי לדבר. 80% מהאנשים שגרים בעזה... ומאנשים שגרים ביהודה ושומרון הצביעו בידיים בקלפי שהטבח שעשו בנו היה מוצדק. אם אלה אתה רוצה לעשות שלום, זה לא יכול להיות. אתם החלטתם עליהם, אני מדבר, אתם החלטתם שאנחנו לא רצויים פה, אתם החלטתם שאנחנו נטע זר פה, אנחנו נוכח לכם שאתם נטע זר פה, אנחנו נהיה פה לעולם ועד. אתם רוצים לחיות על ידינו? טוב, בשקט ובשלווה. לעולם לא יהיה עוד מצב כזה כמו השבעה לאוקטובר. סליחה על הנאום הגדול. דיברתי מדם ליבי, כי אני גם מכיר אנשים שנפצעו. אני גם מכיר את המטריה. לא יכול להיות יותר שכאן יבואו לנו עם מדינה פלסטינית שמי שישלוט בה זה יהיו החמאס. זה לא יקרה.
ככה, שני דברים. אחד, הלקח שלי משתי הנקודות.
אגב, אתה מסכים איתי?
אני מסכים חלקית, אני אגיד במה כן ומה לא.
אתה כל הזמן עושה לי...
רק חלקית, אני אגיד לך.
במה אתה לא מסכים איתי?
קודם כל, לא יקרה, אני לא יודע, לא באתי מעתיד. הקו שמחבר בין אוקטובר 73 לאוקטובר 23 אומר לי שבחיי למדתי שעלול לקרות אסונות קורים, והם עלולים לקרוא גם בהמשך, וצריך להתכונן לזה ולא לאפשר את זה. אחד,
עד כאן אתה לא חלוק עליי.
לא, בזה אני מסכים לגמרי.
במה אתה חלוק עליי?
אני גם לא חלוק בעומק הקושי ובתיאור התיאוב שלהם כלפינו
ושלנו כלפיהם אחרי הטבח הזה.
רגע, רגע, בוודאי, בוודאי שיש, קודם כל יש, הם השיגו, הטרור שהם כפו עלינו השיג לא פחד ולא חרדה, בעתה הם הצליחו לבעת עד מוות את בני ישראל, וזה כמובן, וזה כמובן האתגר העצום. אבל אני רוצה,
אז עד כאן אנחנו מסכימים.
כן,
איפה לא?
אני אגיד לך איפה, איך כן.
לא, לא, לא.
אני לא אוהב להשוות, אני לא אוהב, אני לא הסכמתי להשוות.
אם אנחנו עושים פה ככה שיחה חברית, תגיד לי איפה אתה לא הסכמת איתי במילה אחת שאמרתי.
אני חושב שבתהליכים היסטוריים, יש דוגמאות שאני אגע בהן, יותר מסובכות, שבהם ההיסטוריה מוכיחה שאפשר בתהליך נכון, ארוך טווח להצליח.
בתנאי אחד.
רגע, רגע, שנייה.
לא, רגע.
אני אתן את הדוגמה.
לא, אתה תיתן את כל מה שאתה רוצה. כן. בתנאי אחד, שישרפו להם את כל ספרי הלימוד שמדברים על שנאת היהודים. בתנאי שתקום פה מנהיגות של אולי, וזה לא יהיה בדור הזה, אולי בעוד דור או שניים, שתקום כאן מנהיגות שתבין שאי אפשר לנצח אותנו, אבל תבין.
בזה אני מסכים.
אז הסכמת עם הכל.
לא, דקה, עכשיו אני רק רוצה לעצמנו, להיות מסוגלים.
זה לא בושה להסכים איתי.
להיות מסוגלים, כן, אבל אני רוצה שנהיה מסוגלים, גם כשהאדם גורש, ובצדק, לדעת שיש סיכוי, מתישהו בעתיד, כנראה הלא קרוב, שיקח זמן, כפי, ועכשיו הדוגמה, שאני רוצה שתהיה פה על השולחן.
אתה יודע שאתה איש טוב.
אני משתדל.
אתה יודע שאתה איש טוב.
רגע, רגע.
אבל גם אני איש טוב.
רגע, רגע, דקה, דקה.
ואנחנו רוצים את אותו דבר בדיוק.
חד משמעי. ואני חושב שגם הם רוצים, רק אני לא
בדרך שלהם. הם לא רוצים.
עכשיו אני אתן את הדוגמה שאני מתעקש לתת אותה.
אלון, הם לא רוצים.
דוד, אני מתעקש לתת את הדוגמה ההיסטורית.
הם כסה מובל על ידי המנהיגים המטורפים שלהם.
הדוגמה ההיסטורית שאני רוצה לשים על השולחן היא גרמניה הנאצית.
אני לא חושב שאפשר להשוות אפילו.
רגע, קודם כל, כל דבר אפשר להשוות, וכך להגיד, במה זה דומה.
זה לא,
גרמניה הנאצית,
אפילו לא רצוי לעשות את זה.
אני אומר, אני לא קורא למה שקרה שואה, אני קורא לזה פוגרום נורא, אבל אני כן לוקח כדוגמה היסטורית, אם יש דיון נוקב ורציני, גם את יפן האימפריאלית וגם את גרמניה הנאצית.
הם לא חונכו מגיל אפס, אבל יקירי.
הם הצטרפו לתנועה נוראית. רגע,
אני מסכים.
מה הם התנאים שהם בהתאמה, אנחנו צריכים להביא, וזה דומה לדברים שאמרת, הם קודם כל נכנעו ללא תנאי. אחד. שתיים.
אתה מדבר על היפנים.
על היפנים והגרמנים.
אחרי שפעילו להם שתי פצצות אוטום.
והגרמנים. אני אומר, נכנעו ללא תנאי, קרה לגרמנים.
אתה יודע, אבל למה הגרמנים נכנעו? כשהם ידעו שהפצצה בדרך אליהם אולי.
רגע, דקה. אחד. שתיים. שינוי דרמטי 180 מעלות של מערכת החינוך. דבר שלישי שצריך לשים לב אליו, כשנכנסים לפרקטיקה, תוכנית מרשל, כלומר, המון כסף ומעורבות חיצונית.
אתה יודע מתי התחילה.
רגע, רגע, ועוד דבר
לא,
אחד
אבל
חשוב.
רגע, אבל צריך להפסיק באמצע, כן. להגיד את זה אם לא אני אשכח.
כן.
מתי התחילה תוכנית מרשל? שנתיים אחרי המלחמה.
אוקיי.
תמשיך.
בסדר. והדבר האחרון, שאולי הוא שנוי במחלוקת, אבל הוא אמת פרקטית, אי אפשר לצפות שבמחלוקת, משטר החדש יהיו אנשי הג'יהאד והחמאס, זה ברור.
והפתח?
הפתח אני לא יודע, זה אפשר לדבר.
מה אתה לא יודע?
לא, הפתח, רגע, רגע, זה נדבר, אם אתה רוצה על אשף ועל ה-PA, על הרשות הפתח נדבר. אבל מה שאני אומר זה שאי אפשר לקוות, כמו שאי אפשר היה במשטר הגרמני החדש, ברפובליקה, וגם לא ביפן, לחסל, להעיף, להרוג, מאות אלפי אנשים שהיו, שעבדו כמהנדסים, כרופאים וכו'.
אני לא הזכרתי את זה.
רגע, בסדר, בסדר.
אני לא הזכרתי את זה, אתה לא יכול...
רגע, שנייה, כל המרכיבים האלו, אנחנו פועלים כרגע. כלומר, אחד, הקנייה ללא תנאי לא קיימת. אנחנו צריכים להגיע לקנייה ללא תנאי. אחד, לשינוי דרמטי של מערכת החינוך, תקרא לזה, נתניהו קורא לזה שדרוג, שינוי, מערך, רשות פלסטינית משודרגת, אחרת לגמרי, יעילה ונקייה משחיתות, ולדעת שאנחנו צריכים לעבוד לא רק עם הכוחות הבינלאומיים והערבים המתונים, אלא גם עם ערבים פלסטינאים מקומיים. זה הכיוון.
טוב, בוא נראה, רגע, יש לי עוד קצת זמן.
הסכמנו לא מעט.
לא הסכמנו על הכל, אל תגיד לא מעט, הסכמנו על הכל.
על המהות. ולכן אני אומר,
לא היה דבר שאמרתי
וסתרת. אתה יכול להגדיר, לו היית חבר אצלנו, היית אולי באגפים הימניים של המחנה הממלכתי, ואני אולי בשמאל. אבל זה בדיוק הפואנטה. הדבר שכל כך התחדד אחרי השיבה באוקטובר. 80% מסכימים על 80. בסוף אנחנו מסכימים על הבסיסים, על עמות היסוד שלנו.
אתה יודע, יש לנו פרלמנט של יום שישי, יש שם חבר שהוא איש שמאל כזה, אבל כזה איכותי, ובאמת, כמו רבים מאנשי השמאל, הוא מדבר בסגנון כזה, אתה יודע, עדין, וזה, ואני נורא אוהב אותו. ויום אחד, אחרי ככה ויכוח, ממש לפני איזה חודש, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, למה אני כועס עליך? אמרתי לו, למה אתה כועס עליי? אצלנו הוויכוחים הם מאוד סוערים, אבל מאוד תרבותיים. אנשים שם, אנשי ביטחון, כל מיני אנשים. הוא אומר לי, אתה יודע למה אני כועס עליך? לא, למה אתה כועס עליי, רוני? כי בסוף אני נאלץ להסכים איתך. אמרתי לו, זה טוב או רע? הוא אומר לי, זה טוב, אבל אני לא אוהב את זה. זה כמובן בבדיחות הדעת.
בסיום הקטע הזה אני רוצה, אם ככה, לצטט את ה... בן דוד שלי ואשתו ששכלו בן, הם דתיים, כיפה סרוגה, ממגדל עוז, מגוש עציון, והם אמרו ב-30, בואו נתחיל להתווכח ולא לריב. כלומר, לא להפוך את הדיונים לאתה חוטא, אלא אתה שוגה.
לא, לא, לא רוצה לשמוע אפילו את המשפטים האלה כאן. תראה, אני מראיין אנשים מכל סיעות הבית. אתה יודע, אין כמעט חבר כנסת שרצה או שאני רציתי ולא הגיעו לכאן, והשיחות בינינו הן תמיד שיחות, אני אגיד לך, ברוח מכילה, ואני חושב שאנחנו צריכים לאמץ את זה בשיח שלנו עם כל בן אדם.
אמת?
זה לא תמיד הולך. שאלתי את חבר הכנסת שהיה לפניך, למה אנחנו שהתאחדנו כל כך יפה, שתומכים אחד בשני, שהאחדות בינינו היא משהו שהעמים האחרים לא מכירים, יוצאים לכביש ומתחילים לריב אחד עם השני על הכביש. אין לי לזה תשובה.
אני תמיד אומר לחבר'ה, כשאתם יוצאים לכביש ורבים, תזכרו רגע לפני שאתם מקללים או כועסים, שיש סבירות גבוהה מאוד, שאם תשבו דקה, שתיים, תגלו שאימא שלו הייתה גננת של אחותך. משהו בסגנון. אנחנו ביצה קטנה, עם קשרים מאוד גדולים.
אתה יודע שהיה לי פעם סיפור, יום אחד נסעתי על הכביש, ועצר אותי שוטר, בערך לפני שנים, עצר אותי שוטר ואמר לי, אתה זרקת סיגריה דרך חלון, ואני מעולם לא ישנתי. אז אמרתי לו, אבל אני לא מאשן, הוא אומר לי, אל תתווכח איתי, תביא לי את הראשונות. נתתי לראשון, ואז הוא מסתכל, אומר לי, בן בסד, אני מכיר אותך. אמרתי לו, נו, זה שינה את העובדה אם זרקתי או לא סגרתי, אומר לו, אבל אני יודע שאתה לא משקר.
יפה. אני חושב שאנחנו צריכים להשאיר מרווח מוגן, חלל מוגן לדיונים, איך אומר הבן דוד ואשתו, לוויכוחים ולא לריבים. לא כל דבר צריך להפוך לריב גדול, מותר סתם להתווכח, לשם שמיים, לשם אני חותר.
אלון שוסטר, תודה.
תודה רבה.
נעמת לי מאוד. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.